השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום שלישי בשבוע כבר, השבוע עץ רץ לו, מה שלומכם בבוקר הזה? כפי שאתם כבר לא נתקעים בפקקים. חבר'ה מהשמאל, נא לפנות, תפסיקו, תקבלו את הגזרה באהבה, היו פה בחירות, באמת אני אומר את זה, מה הרעיון? אם לא מוצאכם עליי חוק, אני יוצא להפגנות, אני סוגר כבישים, אני משביט את... סליחה, כאילו, לא, טוב, או שצריך ללמוד מהם, או שצריך ללמוד מהם, פעם באה שנה, שאתה יודע, חס ושלום, שהיא רצו שהימין יהיה בשלטון עד 120, אבל עד הצד ונקבל איזה גזרה על הציבור הדתי חרדי, לא יודע מה, יוצא להפגנות, צופים את המדינה, שלום על ישראל. לא יודע, בקיצור, אנחנו רוצים לדבר על כמה דברים היום, לראות על מתנות שמקבלים. מי בורא עולם? מי לא רוצה חוכמה? מי לא רוצה גבורה? מי לא רוצה עושר? אופה, דבר היום קצת ביזנס, ננסה לראות איך אפשר לזכות לשלושה דברים הללו, או יותר נכון, איך אפשר שהשלושה דברים האלה לא יברחו מאיתנו על הצד ויש לנו, ואם אין לנו, אז איך משיגים אותם? ננסה לדבר קצת על... מוצאיהם למסעיהם, זאת אומרת מה שקורה לבן אדם, ננסה להבין איך זה קורה, מה קורה, האם מגיע לי, לא מגיע לי, ננסה לראות קצת על בן אדם לחברו. בכל זאת אנחנו כמובן בשלושת השבועות מתקרבים לתשעה באב, יהי רצון שתשעה באב הזה יתהפך ליום של מועד, של שמחה. תחשבו, תעשו מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, לא יהיה צום ולא יצטרכו, תחשבו, לא, אבל כמו שאנחנו רוצים בגלל הסיבה האמיתית, שאין לנו בית מקדש, ואנחנו רוצים את קרבת האלוקים, רוצים את האמונה האמיתית שהמשיח צריך להגיע ולהגיע מהר, וזה תלוי רק בנו. זה טיפה אולפן, לא אחרי מה שמותי קופ והטכנאים, אנחנו פה התכנסנו היום לתת לכם את התוכנית, לתת לכם את התשובות לשאלות. אז איך עושים ומה עושים? בואו נתחיל. אז כך, בואו נתחיל בזה משפט כזה, משפט מחץ. בואו נגדיר את זה ככה. אם הדשא של השכן שלכם נראה ירוק יותר, אז תפסיקו להסתכל עליו קודם כל. דבר שני, תפסיקו להשוות, תפסיקו להתלונן, ותתחילו להשקות את הדשא שאתם עומדים עליו. אתם מבינים? עוד פעם, עם הדשא של השכן, וקחו את הדשא כמה שאתם רוצים. הזוגיות של השכן, הילדים של השכן, המצב הבריאותי של השכן, המצב הרוחני של השכן. עם הדשא של השכן, נראה ירוק יותר. הדגש, נראה. אף אחד לא באמת יודע מה קורה אצל השני. אומר לכם את זה במאת האחוזים. אף אחד לא באמת יודע מה קורה אצל השני. כל אחד יכול לחשוב, לא הרב אני שומע, לא הרב אני רואה, לא תקשיב אני לא נולדתי אתמול. כל הדיבורים האלה שווים בדיוק כאבק. לא יודע, על המדפים. הנקודה העיקרית שאנחנו לא באמת יודעים מה מתרחש אצל כל אחד, אם זה במאוויים שלו, אם זה באתגרים שלה, אם זה עם הילדים ואם זה עם הזוגיות ואם זה פרנסה, עם הבריאות ועם ההורים ועם השכנים ומה הוא רצה ומה הוא לא רצה. בקיצור, הייתי אומר בכלל לא להשוות. אבל ונגיד, אם נראה לך שהדשא של השכן ירוק יותר וזה מציק לך, נו, זה מציק לך כי אתה גורם לעצמך את זה, אבל אז תפסיק להסתכל, תוציא את האף שלך, תוציא את העיניים שלך מהשני. מה קשור אליך? הקדוש ברוך הוא לא ברא לך עיניים כדי להסתכל על הדברים הללו. אתה רוצה לקבל השראה? אתה רוצה לקבל קנאת סופרים את הרבה חוכמה? אין לי בעיה אם זה דברים רוחניים וזה יהיה מתורגם לעשייה, חזק וברוך. אבל אתה גורם לעצמך סתם צער. הרי כל החיים הם חיים השוואתיים. איך אני יודע אם אני חכם או טיפש, גבוה או נמוך, עשיר או אני? אתה משווה את עצמך לאחרים. אבל זה בכלל לא משנה כמה אדם מרוויח בינינו, אתה יודע למה? כי במידה והוא מרוויח 20,000 שקל בחודש, יפה מאוד, חזק וברוך. אבל נאמר שהוא גר בקיסריה או בהרצליה פיתוח, אז מה זה 20,000 שקל? זה המשכורת של המנקה שם, אתה מבין? נו, אז אתה יכול להרגיש על הפנים, אתה מבין? כולם פה טייקונים, כולם פה יש להם בריכת שחייה בבית, ואני 20,000 שקל, מה זה 20,000 שקל? אבל אם אתה מרוויח 20,000 שקל, ואפילו מפרגן לך נטו, נקי, בסדר? ואתה גר בעיר תורנית, ברוך השם, כמו שצריך, נו, אז אתה מרגיש, נראה לי, אני הגביר של העיירה פה, שיפנו אליי לתרומות, אני בפורים שעמדו אצלי בתור, בסדר? אז בכלל לא משנה כמה אתה מרוויח, השאלה למי אתה משווה את עצמך. ולכן אם הדשא של השכן, אני חוזר, נראה ירוק יותר, א', תפסיקו להסתכל. אתם גורם לעצמכם סתם צער וסתם דמיונות שווא וסתם הרגשה של כיפוח ולא משנה מה. תפסיקו להשוות, כי לא שייך להשוות אחד לשני. מה קשור? כל אחד עם השליחות שלו, כל אחד עם הניסיון שלו. כידוע שחזל אומרים שניסיון העושר הוא עוד יותר קשה מניסיון העוני. תגיד לי הרב, אז אין בה, אני מוכן את הניסיונות הקשים בחיים. בסדר? אתה לא יכול לדעת, הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית נותן לך או לך בדיוק את הניסיון שאתה צריך. בסדר? אז תפסיקו להשוות, זה לא נותן הרגשה טובה מכל בחינה. למה? כי גם אם אתה משווה ואתה מרגיש, תקשיב, אני הרבה יותר טובה שני. יופי, אז השוואה הזאת היא גם לא בריאה, כי היא גורמת לך גאווה, היא גורמת לך הרגשה שאתה לא צריך להשתפר בכלל, כי אתה הכי טובה בשכונה, מה שנקרא. אז תפסיקו להסתכל ולגרום צער לעצמכם, תפסיקו להשוות ולתת לעצמם הרגשה טובה מצד אחד, שהיא הרגשת שווא, כי כל אחד לפי הכלים שהוא קיבל, זה מה שאלוקים דורש ממנו. אם אתה קיבלת יותר כלים, אם זה בחוכמה, אם זה בגבורה, וגבורה זה לא דווקא גבורה פיזית כמובן, איזו הגיבור. יופי, או בעושר, אז תבין שיש לך שליחות מסוימת ספציפית שהקדוש ברוך הוא יתבע אותך על פי מה שאתה יכול, על פי הכלים שקיבלת ביד שלך. אז אל תשווה גם לא למצב שתראה איך הם מצליחים ואיך כיף להם, והנה בין הזמנים והם טסים לפה הרב, הם טסים, אתה יודע לאן טסים הרב? בוא אני אסביך, אנחנו בקושי נוסעים פה לים בשני ורביעי עם אבא, ואלה טסים לי לא יודע לאן. מה קשור? אני אומר לך, אל תשווה לשום דבר, אתה לא יכול לדעת כלום מכם. בסדר? דבר שלישי, תפסיקו להתלונן. די להתלונן. לא נעים להיות ליד מתלוננים בעם. חבר'ה, אתם מפיצים תלונות. לא כיף, לא כיף להיות ליד אנשים מתלוננים. לא כיף להיות אנשים שרק רואים את הרע. לא כיף להיות ליד אנשים שהם כל הזמן מרגישים משפחת קפח. כולם מקופחים בעם. אנחנו לא רוצים, לא הרגשה נעימה. ועכשיו, ברור שאל תגיד עכשיו את זה לשני. הרב אמר שתפסיקו להתלונן. יופי. מי שמתלונן נסה להעביר פה מסר, אני בוא נעמד עליו זכות. הוא מעביר פה מסר, קשה לי, תבינו אותי, אתם לא איתי, אתם לא מבינים עד כמה אני מתמודד, אתם לא מעריכים את מה שאני עושה או עושה. אז התלונות יש להם סיבה כלשהי. אבל אני מדבר כלל על המתלוננים עצמם, לא לאלה ששומעים את התלונות. מי ששומע את התלונות, תנסו להבין שמאחורי התלונות יש איזושהי בקשה. והבקשה היא בדרך כלל, תבינו שקשה לי, תאריכו את מה שאני עושה או עושה. אני רוצה לקבל קצת פידבק, אני רוצה להרגיש ששואבים אותי, שמעריכים אותי, שאולי אני מבקש משהו ואתם לא נותנים לי, אז אני עושה זה בצורת תלונה, אני לא יודע לבקש אחר, בסדר? אבל אני צריך משהו, תנו לי, בבקשה! יופי. אבל למתלוננים עצמם, לא כיף להיות לידכם, מה אתם רוצים? שיהיו לכם חברים, שבעלך יאהב אותך, שאשתך תהיה, תאהב אותך וכן הלאה. אז תפסיקו להתלונן. זה כמו ילדים. הרי הילדים שאנחנו נותנים להם דברים. ויש לא ילדים שלנו כמובן, אבל יש ילדים שלא משנה מה אתה עושה עבורם. מה? זהו? שאני חושב. אתה תורח. אתה, אולי, את תורחת. בוא נגיד זה בשביל נקבע עדיף. את תורחת ורצה ומשקיע וקונה ונוסעת. ובסוף, מה? זה מה שיש לאכול? זה הכל, אז הרגשה שפשוט מאוד זה, אני לא רוצה לעשות לכם יותר, אתה יודע? פרינציפ, אני לא רוצה לבשל לכם יותר. תבשלו לעצמכם, אולי תתחילו להעריך אחר כך, קצת כמו הקדוש ברוך הוא, שבוכים בחייה של חינם, מתלוננים תלונות של חינם, אז חס ושלום, נותנים סיבות טובות להתלונן. בדבר האחרון, אחרי שאמרנו להפסיק להסתכל, להפסיק להשוות ולהפסיק להתלונן, בואו נעשה עשה טוב, עד עכשיו היה סור מרע, תתחילו להשקות, יקיריי, את הדשא שלכם. מה אתה מסתכל אצל השני ורק תראה, 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 או משווה, או מתלונן. במקום את האנרגיה הזאת שמופנית למקום הלא נכון, יקיריי, בואו נפנה אותה להשקיה, לעשייה, לתמיכה, לבנייה של מה שיש לנו. ואני אומר לכם, עוד לא התחלנו למצות את מה שיש לנו. עוד לא הגענו אפילו לדרגה, אני אומר לך, אנחנו מגרדים את הדרגה השלישית, מה שנקרא. יש עד 10, עד 100 מצידי, בכל תחום בחיים, אם זה בזוגיות, אם זה בילדים, אם זה בעצמנו, אם זה בלימוד תורה שלנו, אם זה בעבודה שלנו, יש מלא מה למצות, יש מלא מה לעשות, תשקיעו, שיהיה לכם סיפוק, שיהיה לכם הרגשה טובה, שיהיה לכם הרגשה שאתם גדלים ומתפתחים. אוקיי, אז עד כאן הפתיח. עכשיו בוא ניגע בנקודה הזאת של שלושת המתנות. כדי להבין שלושת המתנות, אנחנו נכנסים לספרו של חידושי הרים. בליקוטי הרים, המיקור כמובן, זה הולך כך. הוא מביא מדרש רבה ודברים רבה, והוא כותב כך על הפסוק, ומקנה רב היה לבני ראובן ובני גד. אנחנו רואים שיש פה באמת שני שבטים שהם הטייקונים של השבטים. גם ראובן, גם גד, מקנה רב היה להם. אומר המדרש ככה, הלכה, שימו לב טוב, הלכה, שלוש מתנות נבראו בעולם. זכה באחת מהן, נטל חמדת כל העולם. תקשיב, אני מביא לך שיש פה שלוש מתנות, מי שזכה אפילו באחת מהן, תקשיב, יש לו את זה. יש לו, נטל חמדת כל העולם. לא יודע מה ההגדרה הזו, נטל חמדת כל העולם, אבל נראה לי שהחיים שלו טוטים כזה, מה שנקרא. החיים טובים. טוב, בוא נראה על איזה מתנות מדובר. זכה בחוכמה, אופה, זכה בכל. תקשיב, אם יש לך חוכמה, אם אתה אדם חכם, חכם זה הכוונה מעבר ל... יש לו ניסיון חיים, יש לו רואה את הנולד, יש אוכלבים מדבר מתוך דבר, בן אדם שיש לו ידע בתחומים מסוימים, יש לו את ההבנה, יש לו את הסיפוק בלימוד, הבן אדם זכה בחוכמה, זכה בכל. תנסה לחשוב על אחד מגדולי ישראל, אתה יודע, רווי בחוכמה, בחוכמה של תורה, לא סתם חוכמת שקמוק, חוכמת תורה אמיתית, יש לו דסט, תירה מה שנקרא, יודע מה רצון השם, יודע מה הלכה, חי על פי התורה, על פי חזל, תקשיב, זכה בכל. טוב, זכה בגבורה, הנה המתנה השנייה, זכה בכל גם, אם אתה גיבור, וכמובן איזה גיבור, לא אלוף נינג'יצו, או מר עולם, או לא, אלא גבורה, כמובן איזו הגיבור הכובש את יצרו, נסו לדמיין בן אדם שולט, מה שנקרא, אתה מבין? לא יצרים, תאוות, שטויות, הבלים, הבן אדם גיבור, אוכל מה שצריך לאכול, מסתכל מה שצריך להסתכל בלבד, אתה שומע מה שצריך, מדבר מה שצריך, אתה יודע, בן אדם מתקתק, אתה מסתכל, אתה אומר, אימאלה, וואו, 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 הבן אדם הזה שולט בעצמו, קודם כל ברמה חבריו שעשה גידיו, אין מצב כזה של התפלקויות, אין מצב של אופ נפלתי, ואתה כועס לעצמך ואתה בדיכאון, אופ נפלתי, אני לא שווה שום דבר, אין לי ערך עצמי, אני תלותי באחרים, לא, בן אדם גיבור, אתה מבין? יופי, יכול להיות אבו לפלף, חלשלוש לשלוש, אבל גיבור, זכה בגבורה, זכה בכל, אדם שיש לו דחיית סיפוקים, אדם שיש לו משמעת עצמית, בגדול, זכה בכל. אוקיי, זו המתנה השנייה, תרף נראה איך משיגים אותם, או בעיקר גם איך לא מאבדים אותם. על הצד ויש לנו אפילו קצת. זכה עכשיו באושר, עם עין, לא באלף. זכה באושר, זכה בכל. אתה רואה? מדברים איתנו בקנות, תאוות הממון, תאוות הממון, אבל תכלס, אדם עשיר, זכה בכל. אבל איזה עשיר, יופי, אז חזל כבר לימדו אותנו, איזו עשיר השמח בחלקו. יכול להיות שהוא באמת אחד מטייקוני העולם, אבל כל הזמן מרגיש שחסר לו, כל הזמן בריבים עם אחרים, כל היום רק מנסה להשיג עוד, כל היום מחפש את המתחרים שלו, ושולח מרגלים לכאן, מרגלים לשם, ועושה קומבינות ולא ישן בלילה, כי הוא יש השקעה. זה לא עשיר, זה אני מתוסכל. דבר על עשיר, כן, עשיר זה איזו עשיר השמח בחלקו, אבל אני אומר עוד פעם, כל השלוש מתנות האלה, זה לא מדובר באדם עני, שאתה יודע, הוא נטו שמח בחלקו. או, אתה, מדובר פה על אדם עשיר באמת, אבל הוא עשיר על דעת חזל, נקרא לזה ככה. גם עשיר בממון, מדובר פה על בני גד, בני ראובן, כדוגמה, הם ודאי עשירים גם בממון, אבל גם מעריכים את הממון בצורה נכונה. יופי, אז אם יש לך את שלושת הדברים הללו, או אחד מהם מספיק, זה שלוש מתנות שנבראו בעולם, אתה זוכה באחת מהן, אתה נוטל חמדת כל העולם. חוכמה, גבורה ואושר. אוקיי, עכשיו ממשיך המדרש ואומר כך, מתי? מתי כל זה אתה זוכה? בזמן שהן מתנות שמיים, ובאות בכוח התורה. שים לתו, יש פה תנאי מאוד חשוב. מתי אני זוכה לכל השפע הזה שהרב אמר, באמת, די נראה, לא יודע מה, חוכמה, חמדה, גבורה, עושר, מתי אני זוכה? כל זה נכון אך ורק ברגע שהן באות מכוח תורה. אבל אם גבורתו ועושרו של בשר ודם הגיע על ידי שהוא נוטל את זה, אז אין לו כלום. בזמן שהמתנות הללו באות שאינן מן הקדוש ברוך הוא, סופן להיפסק ממנו. מה? עוד פעם, נקרא את המדרש, מתנות אלו. הוא מביא פה את הירמיהו, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו. הנה אתם רואים, זה שלושת המתנות שדיברנו. אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו. כי בזאת יתהלל המתהלל. כידוע, אסכל וידוע אותי. אומר פעם, אומר החידוש שערים, מתנות אלו, בזמן שאינן באות מהקדוש ברוך הוא, סופה ניפסק מנו. ושנו רבותינו, שני חכמים, זה מדרש, כן? שני חכמים, המדרש מביא פה שני חכמים שעמדו בעולם, ושניהם נאבדו מן העולם. שני גיבורים, שני עשירים, זאת אומרת, אדם יכול להיות עשיר כמו קורח, אבל בשלב מסוים, אומר המדרש, למה הם נאבדו מהעולם? שני החכמים, שני הגיבורים, שני העשירים, מה קרה להם? מה קרה? למה הם נאבדו מהעולם? למה שלא הייתה מתנתן מן הקדוש ברוך הוא, אלא חוטפים אותה להם. אוקיי, זה המדרש. עד כאן הוא מסיים עיין שם. בסדר? אז יש לנו פה מדרש, הוא מדרש פליאה, שלוש מתנות שכל אחד מאיתנו היה שמח, אם לא לשלוטן, שלושתן ביחד, תביא אחת, גם נשמח, אם זה חוכמה, אם זה גבורה, או אם זה עושר, אבל התנאי הוא כזה. במידה, ואתה מבין שהם באו לך מהקדוש ברוך הוא, אז יהיה שלך, אבל אם לא, אם זה לא מהקדוש ברוך הוא, אלא חטפת את הדברים האלה, אז זה ייעלם לך. אלא חוטפים אותו, אותה להם. מידה כנגד מידה כביכול. אם זה לא מהקדוש ברוך הוא, חוטפים את הדבר הזה ממך. טוב, איך אפשר לחטוף את הדברים האלה? איך אפשר לעשות משהו נגד הקדוש ברוך הוא? מה, אני יכול לחטוף עושר בלי הקדוש ברוך הוא? אני יכול לחטוף גבורה בלי הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה? אני לא מבין. אני לא מבין שאם זה בא מהקדוש ברוך הוא, אני מבין. אבל אם לקחתי את זה בעצמי, אז אתה מאבד את זה. איך אפשר לקחת בעצמנו? אתם מבינים את השאלה? זה מה ששואל חידוש הערים, והתשובה שלו אמורה לזעזע כל אחד מאיתנו ולהתוות לנו דרך חיים. והנקודה הזאת היא כך אומר. שהאמת היא, שאין אדם באמת יכול להשיג שום דבר לבד. אין דבר כזה. היינו צריכים לתת לנו את זה בבית ספר לעסקים, או למה שאנחנו צריכים. אין צד לחשוב שאדם יכול ליטול בעצמו משהו. אלא תקבלנו את המדרש אומר כך. כל הנקודה הזאת היא שאם אנחנו מכירים שכל אשר לא במתנת שמיים בא לו, אם אנחנו מבינים שכל מה שיש לך, הכסף שיש לך, הזוגיות שיש לך, החוכמה שיש לך, הכישרונות שיש לך, כל דבר שיש לך, אם אתה מבין שזה הכל מתנת שמיים ולא מצד מעשיו הטובים זכה בהם, אז יעמדו המתנות והתקיימו בידו. אבל ברגע אומר שאדם מתחיל לחשוב שכל מה שהוא מקבל מגיע לו מן הדין, זה לא מתנה. הרב, תקשיב, אני למדתי ייעוץ עסקי, לקחתי את היועצים הטובים בעולם, שילמתי תבין ותקילין, תבין, זה פשוט טכניקות, זה לא... כל הכבוד לקדוש ברוך הוא, אבל אני לא ראיתי שהוא עזר לי פה, זה הכל... בעשר אצבעות עשיתי את זה, בעשר אצבעות. יאי, וואי, וואי. עשר אצבעות, כן? לילדים, עשר אצבעות לי. על זה נאמר, כוחי ועוצם ידי. האם זה עשה לי את החיל הזה? איך לא נופלים לבור? ואיך יוצאים ממנו? על הצד ונכנסנו. כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים כמה דברים, כאשר למדנו שאם אנחנו רואים שהדשא של השכן ירוק יותר, וזה נראה לנו שהוא ירוק יותר, אמרנו, אז א' אמרנו, לא, תפסיק להסתכל, תפסיק להסתכל אצל השכן, מה תוציא את העיניים שלך ואת האף, גם את שניהם ביחד, תפסיקו להסתכל, אתם סתם גרום לעצמכם צער, תפסיקו להשוות, כי אין מה להשוות אחד לשני, כמו שאי אפשר להשוות, מה עדיף להיות ציפור או להיות כלב, תפסיק להתלונן, כי זה לא יעזור לך תלונות, זה רק יעצים לך עד כמה אתה מסכן, ותתחילו, וזה עשה טוב, וזה העיקר, להשקוט את הדשא שאתה עומד עליו. שאל נעליך מעל דשך, והשקה אותו, תפסיק לבלבל את המוח, תפסיקו להתלונן, אני אומר את זה לעצמי, מה זה יעזור, לאן זה יקדם אותך, תתחילו לעשות מעשים עם מה שיש לנו ונוציא מזה את המקסימום. עכשיו, כמה שאנחנו רוצים, גם חוכמה, גם גבורה וגם עושר, אז נכנסנו לתוך המדרש, שהמדרש בעצם מספר שבמידה ויש לאדם אפילו אחת מהמתנות האלה, נטל חמדת כל העולם, אבל יש פה תנאי, כל עוד באמת המתנות האלה הוא קיבל נטו מהקדוש ברוך הוא, שלא, זה יישאר. אבל במידה והוא חטף אותן, חטוף, אם הוא חטף אותן, אז חוטפים אותה להם. זאת אומרת, מידה כנגד מידה, כי במסובן, אם אתה חוטף את הדברים האלה, זה נעלם לך. זה המדרש, ושואל חידושי הערים, אני לא מבין. איך אפשר לחטוף כביכול משהו מהקדוש ברוך הוא? וכי יש צד בכלל שאדם יש לו משהו בלי שהוא קיבל את זה משמיים? כאילו מה, יכול להיות שאדם יש לו חוכמה בלי שהוא קיבל את זה מהשמיים, יש לו גבורה בלי שהוא קיבל את זה, הוא קיבל עושר בלי, מה, איך זה יכול להיות? אלא הוא נותן פה פצצה, והפצצה הזאת היא כלל. כל זמן שאתה זוכר, כל זמן שאתה מבין שאת מה שיש לך, החוכמה שיש לך, הגבורה שיש לך, העושר שיש לך, זה נטו מתנה מהקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב, תשאיר את זה אצלך, מרשה לך, תהנה, תהנה, תנצל את זה, אין לי בעיה. אבל ברגע שאדם יתחיל לחשוב, אתה יודע מה? לא, יש קדוש ברוך הוא ודאי, חס ושלום, מאמינים. יש סייעתא דשמיא, ודאי. אבל בואו נחלק את זה באחוזים. בסדר? אני חושב שאני עשיתי פה 70% והקדוש ברוך הוא 30%. אני לא אומר ש... לא, ברור שהיה לי סייעתא דשמיא, ברור. אבל תקשיב, אני... ה-70% שלי... אז תקשיב, אתה רוצה לאבד 70% מהנכסים שלך? ממש לא. אתה עושה השתדלות במקרה הטוב, אבל מי שעושה, עושה ויעשה לכל המעשים, זה רק הקדוש ברוך הוא. ויש פה יסוד מאוד חשוב, ולזכור את זה, וזה התנאי, וזו הדרך, וזה בעצם הסוד, כיצד אני יכול לשמר מתנות שיש לי. וגם אם מישהו שומע אותנו ואומר, תקשיב רב, אתה מדבר פה על חוכמה, גבורה, עושר. אין לי אף אחד מהמניות האלה. יש, מה זה, אתה מדבר פה חוכמה, גבורה, עושר. על מה אתה מדבר בכלל? תקשיב, אני מקווה שסוגר את החודש. יופי. אבל תבינו שהכלל הזה נכון לגבי כל סכום שיש לנו. לא מדובר פה רק על עשירי עולם, גיבורי עולם, חכמי הדור. לא, מדובר על כל אחד ואחת מאיתנו, לפי דרגתו, שכל מה שיש לנו צריכים להרגיש, תקשיב, זה לא שלי, אבל קיבלתי את זה במתנה, לא מגיע לי כלום. עכשיו, אני אומר לכם שזה הרגשת סיפוק אדירה. זה הרגשה, למה? כי תראה איזה טוב השם, תראה כמה יש לי, בלי עין הרע, איזה כיף לי, ברוך השם. אני לא רוצה להרגיש, אני קניתי את זה בזכות ולא בחסד. זה אחרי 120, את השכר שתקבלו בעולם הבא, אין לי בעיה, אתם קניתם את זה, זה בוודאות, בזכות ולא בחסד. אבל פה, כל הדברים שאמרתי, חוכמה, גבורה, עושר, הללו הם כלים. הם כלים שקיבלנו, הם בגדר הכל בידי שמיים. עכשיו, מה אתה עושה עם הכלים האלה? זה יראת שמיים, אתה מבין? כי קיבלת עושר, קיבלת חוכמה, אתה יכול לקבל חוכמה, אבל עכשיו לעשות, לא יודע מה, פיגועים חסר, לא יודע מה, להמציא איזה סטארט-אפ שעושה שטויות, ואיזה אפליקציה שגורמת לרק עבירות. זאת אומרת, יש לך חוכמה, יש לך גבורה, מה אתה עושה איתם, בסדר? ולכן היסוד הזה הוא עבורנו. מקנה רב היה לבני ראובן ובני גד, אתה רוצה שלך מקנה רב? בוא נקרא לכם את הספתי צדיק, פרשת מתות, הוא כותב כך כסיכום. אומר, רק כל זמן שהמקבל זוכר שהכל כוח הנותן ברוך הוא, כל מה שיש לי, יש לי זה, החשמל שמגיע הביתה, מאיפה הוא מגיע, אתה מבין? הילד חושב שזה מגיע מהשלטר, הנה אני מדליק, מחבט את החשמל. אבל לא, נראה יום אחד שיהיה הפסקת חשמל, ואז הוא יראה שאבא הולך לאמא, ללוח חשמל העיקרי, ואז מרים משם את החשמל, וגיד, או, הנה, מפה מגיע חשמל, מהלוח חשמל הראשי. אבל אדם מבוגר יודע שזה לא, הנה, אתה רואה, הפסקת חשמל בזה יום שישי כזה, אז אתה רואה שגם אלינו הורדנו, לא עשה כלום. אז יש תחנת כוח באשדוד, בחדרה, שהיא מספקת חשמל לעיר, לבתים ולחדר שלך. אבל אדם מבוגר יודע שזה לא התחנת כוח. בתחנת כוח יש טורבינה שהיא עובדת, ובמידה והיא תפסיק לעבוד, לא יהיה חשמל בשום מקום. להבדיל, אבל רעיון, יש פה שני דברים. האחד, הכוח הפנימי של הכל, זה ודאי רק הקדוש ברוך הוא. מעבר לזה, אחרי זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחריות. הרי אנחנו אומרים, כי לעולם חסדו, 26 פעם, זה נקרא הלל הגדול, הלל המצרי, שמכנים את זה, שאנחנו אומרים את זה בכתפיל בשבת, לא עושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו, למקה מצרים מבחורם, כי לעולם חסדו, 26 פעם. למה 26? למה לא 23? למה לא 18 או 90? כידוע 26 שם השם. מסבירים חז"ל, 26 דורות. בורא עולם החזיק את העולם כביכול על חשבונו. אני מחזיק הכל. 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, ו6 דורות מאברהם ועד משה רבנו, קרי מתן תורה. אז 26 דורות בורא עולם החזיק את העולם על חשבונו, קוראים לזה במדינה שלנו סובסידיה. אם המדינה רואה קיבוץ כושל או משהו שלא מתפקד, הם מחזיקים אותו בינתיים תקופה עד שהוא יעמוד על הרגליים, שהמפעל יעבוד, לא יודע, כל הזמן כאלה. להבדיל, אבל לא להבדיל, גם הקדוש ברוך הוא החזיק ככה את העולם. בשלב מסוים ממתן תורה אלוקים אומר, זהו, אני מפסיק להחזיק את העולם, אני מחזיק את העולם תמיד, אבל ברעיון העמוק יותר, אני נותן את השרבית עכשיו, את הפעלת הטורבינה לעם ישראל על ידי לימוד תורה. ולכן, אם לא בריתי, זה התורה יומם ולילה, חס ושלום, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז קודם כל צריך להבין שכל מה שיש לי זה רק מכוח בורא עולם. דבר שני, מה שמקיים את העולם זה רק לימוד התורה שלנו. וזה הלוואי, תמיד שחזרנו שאם אומות העולם היו יודעים, אז היו מכריחים אותנו לשבת ללמוד תורה. פרנסים אותך רק שתלמד. אבל זוהי השקפה היהודית הברורה והנכונה, ואם עם ישראל היה יודע את זה, אז היינו מעריצים אברכים, היינו משלמים להם הון, רק שישבו ולמדו, הם היו הטייקונים האמיתיים. ולכן העבודה שלנו צריכה להיות לחדד את הדברים בשלושה דברים. האחד, לא מגיע לי כלום. אומר השפתי צדיק, אני שוב קורא אותו, כל זמן שהמקבל זוכר שהכל כוח הנותן ברוך הוא, זה נקרא מתנת שמיים, יש קיום לרכוש. כל עוד שאתה זוכר מה שיש לי, הכישרונות שיש לי, היכולות שלי, הכסף שלי, החוכמה שלי, הגבורה שלי, זה מתנת שמיים, יש קיום לרכוש. אבל כששוכח, אומר כוח הנותן חס ושלום, או שדומה לו, שסייע בפעולתו ובתבונתו. אתה מרגיש, תקשיב, יש לי את זה, אני באמת, לא משנה, כן? בזה הוא אומר, הוא חוטף לעצמו. ואז מה קורה, אומר? ופוסק הדבקות שהיה עד אתה בשורש השפע למעלה. תבין שכל דבר מחובר למעלה. איך הוא מחובר? בין השאר גם על ידי האמונה שלך. תנו עוז לאלוקים, כביכול. על ידי האמונה שלי, שהדבר הזה הוא לא שלי, הוא מהקדוש ברוך הוא. תודה להשם על הדבר הזה. אז זה החיבור כל הזמן. עכשיו, ברגע שאתה מנתק כביכול את הקדוש ברוך הוא, יש אלוקים, אבל הוא לא קשור לזה. מה קשור עכשיו לעסקה שעשיתי עכשיו? או לחידוש שחידשתי, או לא יודע מה, בסדר? זה כביכול, לא, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. מה, אני חכם, ברוך השם, אני חכם. זהו, מה? זה אני עבדתי על זה. אופה, ברגע שהוא חושב, אומר, אני מצטט לכם, ששוכח כוח הנותן חס ושלום, או שדומה לו, שסייע בפעולתו ותבונתו, כאילו, אני והקדוש ברוך הוא שותפים בקטע הזה, יש לי מניות פה, בזה אומר, חוטף לעצמו, ופוסק הדבקות שהיה עד אתה, בשורש השפע למעלה, ועל ידי זה נאבדו חס ושלום. הוא מביא את הפסוק בדברים, הנותן לך כוח לעשות חיל, כידוע אונקלוס מתרגם, הוא דייהיב לך עצה למקנה נכסין. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לך עצה לקנות הנכס, לא לקנות הנכס. אז אם עשית עכשיו שלל רב מאיזשהו עסקת תיווך, אז תדע שהקדוש ברוך הוא עזר לך. ממילא, אל תשכח להחזיר את לפחות, קודם כל את המעשרות, זה ברור, אבל אל תשכח גם להודות ולדעת שזה, קיבלת איזה מתנה. לא מגיע לי כלום, ומצד שני, תודה על הכל, איזה כיף, הקדוש ברוך הוא נותן לי כל יום מחדש, הכל, זה לא יאמן. תחשוב, מישהו נותן לך מתנה, עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם, וככה, עוד פעם, יאללה עוד יום, יאללה ככה, לייק, תהנה. תחשוב, אתה לא מגיע לך שום דבר, אבל אתה כל יום מוצף במלא מלא טוב שעוטף אותך, בסדר? כך אמר החזון איש, כדוע, החזון איש באמונה וביטחון, מביא את זה במסע איש חלק ב', אז הוא מביא את זה שהגיע פעם מישהו ממקורביו של החזון איש, נולד לו בן, והוא אמר, הרב, ברוך השם, מגיע לי מזל טוב. אז החזון איש חזר על דבריו, כאילו, מגיע לך, כאילו, מה זה מגיע לי מזל טוב? מגיע לך? ממש לא. הקדוש ברוך הוא לא חייב לך, מה זה מגיע לי? כאילו, אתה מבין לזה? אנחנו אומרים את זה ולא מרגישים אפילו. ברור, סליחה, מגיע לי, מה? סליחה, מינימום, מה ביקשתי? הרעיון לא מגיע לשום דבר, וממילא אני רוצה להתבונן על כל מה שיש לי כחסד נטו, ליהנות מזה כמתנה, איזה כיף, לא חייב שום דבר, והקדוש ברוך הוא נותן לנו. מצד אחד. צד שני, אנחנו כן צריכים, יש משהו שכן בידיים שלנו. הכל בידי שמיים, נכון, אבל יש כן משהו, יראת שמיים זה בידיים שלנו. ויראת שמיים זה בעשה טוב, ויראת שמיים זה גם בסור מרע. יראת שמיים זה בין אדם למקום, ויראת שמיים זה בין אדם לחברו. וכאשר יוצאים בפרשה שלנו למלחמת מדיין, וישלח משה 1,000 למטה, 1,000 למטה. שולחים פה 1,000 חיילים למלחמה, 1,000 חיילים לומדים תורה, כידוע, הכל טוב, יפה. אבל אומר בעל הטורים, והנשיאים, אני מצטט, לא שלח עמהם. לכאורה, אתה יודע, בעם ישראל, המפקד לא נשאר מאחור ושולח את החיילים, כאילו, תספרו לי מה קורה. לא, אלא אחריי, בסדר? רואים אותם יוצאים ומי לא יוצא. אז הנשיאים לא שלח איתם למלחמת מדיין. למה? מה העניין? זה לא איזה טעות, וואי, שכחתי מהנשיאים. וואי, ברח לי מהראש. לא, ממש לא. אלא הכל פה מתוכנן. משה רבנו לא מוציא את הנשיאים. אומר בעל הטורים, הנשיאים לא שלח עמהם. למה? כדי שלא יתבייש שבט שמעון, שנהרג נשיא משבטו במעשה זמרי. שמעתם? שבט שמעון, אין לו נשיא עכשיו. עד שימנו, מה ימנו? אז כדי שלא יצטערו, משה רבנו לא מוציא אף אחד מהנשיאים. אבל לא מבין. תקשיב, זה מלחמת מצווה, זה חשוב מאוד. בוא, שבט שמעון עצמם, סליחה שאני אומר להם את זה, לכאורה הם לא בדיוק היו הכי בסדר, הם עצמם פה, כידוע שאם הם היו תופסים את פנחס, היו הורגים אותו, היה פה מהלך, היה פה קונצנזוס, זה לא שהם לא מבינים מה קרה למנהיג השבט שלהם, ואיך הוא עשה את זה, ועשה בושות, לא, היה פה לכאורה, היה פה איזשהו רעיון, היה פה מהלך, היה פה תמיכת, לא יודע מה, האופוזיציה, אז אני רוצה להבין מה קרה פה, אז משה רבנו שם את כל הדברים האלה בצד. זה לא רלוונטי. אם מישהו מעם ישראל ייפגע, אם מישהו יעלה ואם מישהו יתבייש, אני הולך אחורה. ולמרות שכמובן שכל שבט היה מאוד שמח שהנשיא שלו יעמוד בראש, אתה יודע, נצא למלחמה, המפקד בראש, נותן רוח, לא רק רוח גבית. אז לצורך העניין, אנחנו רוצים, היינו לראות, היינו צריכים להרגיש שהנשיאים איתנו, אבל בכל זאת, משה רבנו לא רוצה לפגוע בשבט, לא רוצה לפגוע באף אחד, אז אנחנו נוותר על ההצלחה כביכול, ונעדיף את הבן לחברו, אבל בוודאי שגם נצליח ככה, ותודה רבה לראות את כופר הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה להשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה מחר, יום מקסים, להתראות.